היא התחילה את הקריירה שלה כמהנדסת בניין, אבל לא ממש נהנתה מזה. כדור הארץ הרוויח מייסדת ומנכ"לית של חברת אנרגיה מתחדשת, שמתכננת להציל את העולם.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אז אני הדס מרזל, אני מנכ"לית חברת האנרגיה אנג'יס, אני בת 48 וחצי ויש לי 4 ילדים. ישי, גילי, אודי ויעל, 2 בנים ו2 בנות. יש לי גם כלבה שקוראים לה ג'סי. ואני בוגרת הטכניון בהנדסה אזרחית, סיימתי בשנת 2000.
הטכניוניסטים.
אנג'יס זאת חברת אנרגיה שהיום מתמקדת בשתי חטיבות. חטיבה אחת, אנחנו קוראים לה חטיבת המתקני מתח עליון, בה אנחנו משרתים תחנות כוח ותחנות השנאה גדולות. והחטיבה השנייה שלנו היא חטיבת הייצור החשמל האישי, PPG, Personal Power Generation, שבה אנחנו באים כמעט לכל גוף בינוני או גדול, ואנחנו אומרים לו, בוא תייצר, תאגור את החשמל בשטח שלך, סמוך לאזור הצריכה. חוץ מזה שאני גם למדתי בטכניון, וסיימתי את הטכניון בשנת 2000, בדיוק שנה לפני כן התחתנתי עם בעלי נבות, שהוא גם עובד בחברת אנג'יס, וסיימתי תואר ראשון בהנדסה אזרחית, ואחרי שעבדתי בכל מיני עבודות שקשורות לבניין, אבא שלי אמר לי, הדס, אולי תבואי לעבוד אצלי ואני אלמד אותך כמה דברים על חשמל, בתור אחת שהבינה בעיקר בטון. החלטתי לתת לזה צ'אנס. עבדתי אצל אבא שלי 3 שנים, מ-2005 עד 2008, ובתחילת 2008 פרסתי כנף והקמתי את אנג'יס.
ומה היה הטריגר להקמת החברה?
הטריגר להקמת החברה היה דחף עמוק שהקול שלי יישמע בעולם, בלי מיסוכים של אנשים יקרים אחרים, גם כמו אבא שלי, שזה יהיה הקול המיוחד שלי עם כל החבילה שאני מביאה איתי, הרבה מעבר לידע שאתה צובר איתך בטכניון, אלא הסט הערכים שאתה בא איתם ואתה רוצה שהם יבואו לידי ביטוי.
תכף אנחנו נצלול ככה להכיר את החברה יותר טוב, אבל אולי תספר לנו מה הערכים שאת רואה בחברה שלך, מה החזון?
אני חושבת שהערכים שאנג'יס מביאה איתה, מלבד המקצועיות וההגינות, אני חושבת שאני מביאה איתנו גם אומץ, ענווה, שיתוף. כשאני צומחת מתוך סט הערכים הזה, בגלל זה גם קל לי להסתכל על עולם מורכב כל כך, כמו עולם האנרגיה, עם סט ערכים לגמרי אחר, ולתת תמונה אחרת של המצב. מה שאני אוהבת להגיד הרבה פעמים, זה שאחרי המהפכה התעשייתית, שהתחילה באנגליה במאה ה-17, לממשלות היה קל לחזק חזקים, ועם הזמן גם החלשים נחלשו. הממשלות ידעו ליצור את מרבית התשתיות שלנו בחיים האזרחיים, ב-Civil Engineering, נכון? משם צמחנו. הממשלות ידעו לסלול כבישים, למתוח קווי תקשורת, למתוח קווי חשמל, והם ננו לגופים חזקים לבנות את תחנות הכוח, ובעצם להיות אחראים על האנרגיה שאנחנו מכירים אותה היום. אז אנחנו, חברות האנרגיה שאנחנו מכירים היום, הן חברות דלק וגז, אנחנו מכירים את של ואקסון מובייל, ושברון ועוד חברות כאלה, נובל אנרג'י המפורסמת, והיה קל לכל אותן חברות אנרגיה תמיד לעודד ולדחוף את הדלקים ולתת לנו להשתמש בהם כדי ליצור כל פעילות אזרחית שהיא, בין אם זה לנסוע ממקום למקום, לטוס ממקום למשנהו. תודה לאל, בעשור האחרון הגענו למהפכה הירוקה באנרגיה, ואנחנו היום מנסים ליצור כמה שיותר אנרגיה ירוקה. מה שאנג'יס אומרת, ובכלל, ואני בפרט, זה שאחרי המהפכה הירוקה, באנרגיה צריכה להגיע המהפכה האישית. זאת אומרת, התפקיד של הממשלה זה בעצם להגיד לכל אחד מאיתנו, אתם תייצרו את החשמל בסביבה הגיאוגרפית שלכם, ואת החשמל העודף שלכם תתרמו לרשת. כך שבמקום שיהיו תחנות כוח ורשת שתוביל את החשמל לצרכנים, הצרכנים, זה הופך כיוון והצרכנים תורמים את החשמל שלהם לרשת, מלמטה למעלה.
את מדברת בעצם על קצת להפוך את הפירמידה, להעביר את מוקדי הכוח או את הייצור עצמו לצרכנים עצמם?
כן, אנחנו מדברים על זה שייצור החשמל, הגנרציה, תעבור לשטח הצרכן, ועל הדרך תייתר תחנות כוח, רשת הולכה, לפעמים גם תחנות השנאה ורשת חלוקה. זאת אומרת, כל המעגל הענק הזה, תשימי לב כמה דברים ייתרתי בדרך, הכל יהיה במגרש שלנו, של הצרכנים, כל אחד לפי מידותיו ולפי טעמו ואמנותו.
ואיך זה יקרה?
קחי לדוגמה מישהו שגר בהר, תהיה לו טורבינות רוח אישית על הגג שלו, יהיה לו אופן של אגירת אנרגיה, הוא ייצר חשמל כשיש רוח, והוא ישתמש באנרגיה שמיוצרת מהרוח כשיש עודפים, ואז הוא יוכל להשתמש בה גם כשאין רוח. אם יש לו צריכה מעבר לאנרגיית רוח ולאגירת אנרגיה, נוכל להוסיף לזה אולי גם פאנל סולארי, אולי גם נוכל להוסיף לזה תא דלק. תקחי לעומת זאת מישהו שחי במדבר, כמו הבדואים, וזה משהו שקורה אצל הבדואים, הבדואים קונים פאנל והם מייצרים חשמל לעצמם. זאת אומרת, אולי אין להם אגירת אנרגיה ואין להם חשמל בלילה, אבל אם הם מייצרים חשמל כל עוד יש שמש דרך הפאנל, ואם היה להם עוד פאנל ואגירת אנרגיה, אז הם היו יכולים גם להשתמש בחשמל במהלך הלילה. אפשר להגיד שבחיים המערביים, האזרחים היום, יש לנו הרבה חשמל, וכולם מעודדים אותנו להשתמש בחשמל, כי לכולם נוח שאנחנו שורפים דלקים. אבל אם גם אנחנו נייצר את החשמל, אני חושבת שנוכל גם לצרוך אותו בענווה יותר גדולה, וכשיש לנו עודף, נוכל לשתף את השכנים שלנו.
וזה גם אומר שכל התהליך הוא ירוק יותר, נכון?
כל התהליך הוא ירוק יותר, כי כשיש לי חשמל ירוק והוא בשטח שלי, יש לי גם הרבה פחות בזבוזים. אני לא צריכה לעשות את התא דרך ארוכה מצאלים עד מרכז תל אביב.
אז דיברת בעצם על המקרים הקלים, שזה בהר ובמדבר, ומה עם המקרים הלא קלים?
המקרים הלא קלים, וזה משהו שהאנושות באמת תצטרך לפצח, היא באמת בעיר. כי בעיר יש לי הרבה מאוד אנשים פר מטר רבוע. איך אני נותן להם אנרגיה אישית וירוקה? שם תהיה לנו בעיה יותר גדולה, אבל שם למשל לעיר עצמה תהיה יכולת לייצר אנרגיה בסביבה שלה. אז בואי ניקח עיר כמו תל אביב. אם היא תצפה את כל הגגות שלה ושל תושביה באנרגיה סולארית, ויהיו אגירת אנרגיה באופן אזורי, יהיה ייצור אנרגיה מגלי ים, ויגיעו עוד ועוד טכנולוגיות, כמו ייצור אנרגיה ממימן, וייצור אנרגיה מפסולת אורגנית. גם אם תל אביב כולה תגיע ל-40% אנרגיה ירוקה, 40% של אנרגיה אישית וירוקה, תמיד נוכל להביא מהרשת ממקומות רחוקים, אבל לא רק מהרשת. הטכנולוגיות האלו תגענה, ואז אנחנו נוכל להגיע באמת ל-100% PPG ירוק, גם בערים מאוכלסות וצפופות כמו תל אביב.
אז בוא נסתכל רגע על המצב היום, בעצם המדינה מעודדת הקמה של תחנות אנרגיה, נכון?
נכון מאוד.
מה הבעיה עם זה?
קחי לדוגמה מאמר שהיה לא מזמן בדמרקר. חברה שבונה תחנת כוח מבוססת רוח אצלנו בגולן, הלינה על זה שרשות מקרקעי ישראל רוצה לגבות ממנה הרבה מאוד כסף על הקרקע. רשות מקרקעי ישראל מדברת על צדק חלוקתי, ואותה חברת אנרגיה אומרת, לא, זה לא צדק חלוקתי, אני באה להקים פה תחנת אנרגיה ירוקה. מה שאנחנו אומרים באנג'יס, שזה עוד דרך של הממשלות להפוך את החזקים לחזקים יותר, ואת החלשים לחלשים יותר. כי תחנות כוח ירוקות זה פנטסטי, אבל מי שבונה את אותן תחנות כוח ירוקות הם באמת החזקים, והם הופכים להיות אלה שמלינים על כל דבר שעומד בדרכם. היום למעשה אזרח מדינת ישראל משלם על החשמל כמעט 3 פעמים. הוא משלם דרך חשבון החשמל שלו, הוא משלם באופן עקיף לחברת חשמל כדי שתמתח את אותם קווי מתח עליון 161 ו-400 קילו וולט כדי להתחבר לתחנות הכוח הירוקות והמרוחקות, והוא משלם דרך הפנסיה שלו כשהמוסדיים משקיעים באותם תחנות כוח מרוחקות. במקום לתת את האחריות לאזרחים עצמם שייצרו את החשמל לעצמם, ותמורת זה תמריץ, בדיוק כמו שרשות החשמל עושה היום עם הגגות הסולאריים. היא בעצם אומרת לכל מי שיש לו גג, תייצר לעצמך, תצרוך לעצמך, ואנחנו אפילו נשלם על זה. את המגמה הזאת אנחנו היינו רוצים לראות ביתר סט, ומלבד אנרגיה סולארית לראות עוד טכנולוגיות, אגירת אנרגיה, רכב חשמלי שיכול לתת גם את החשמל מתוכו. ת, תאי דלק שמייצרים חשמל ממימן, טרובינות רוח אישיות, אגירת אנרגיה בלחץ אוויר ועוד.
אז הסיבה שזה לא קורה היא בעינייך רגולטורית, או שימור מנגנוני הכוח, או שיש עוד סיבות?
אני חושבת שהיסטורית קל לממשלות להגיד, תבנה אתה תחנת כוח, אני כבר אדאג להוביל את זה. עשינו את זה כבר מאות שנים, אבל אני חושבת שדווקא עכשיו, בגלל ההתחממות הגלובלית, בגלל שאנחנו רוצים טכנולוגיות ירוקות כמה שיותר מהר, הדרך הכי טובה ליצור סינרגיה בין הרבה טכנולוגיות ירוקות היא דווקא מכיוונו של הצרכן. כי בואי נתאר מציאות כזאת. אני בעלת בית פרטי, ניצור את התמונה הכי פשוטה. יש לי פאנלים סולאריים על הגג, יש לי אגירת אנרגיה במרתף, ויש לי רכב חשמלי, ויש לי מערכת שמנהלת את כל זה. אני באה בחמש אחרי צהריים אליי הביתה, מחברת הרכב שלי לתינה, ואז קופצת לי אפליקציית הניהול PPG שלי, והיא שואלת אותי, עדס, את צריכה את האוטו בשעתיים הקרובות? ואני אומרת, לא. האפליקציה תדע לקחת את החשמל שנשאר מתוך הרכב ולהשתמש בו, בהתחשב בכמה חשמל יש לי בתוך אגירת האנרגיה במרתף, והאם השמש עוד זורחת ואני הולך עוד לייצר חשמל. אז אותה אפליקציה תוכל להחליט מאיזה ערוץ לקחת אנרגיה בכל רגע נתון, וחיצונית, האם היא רוצה למכור אולי את האנרגיה לרשת, כי התפקיד של הרשת יהיה לקחת את עודפים ממני ולתת אותם לאלה שיש להם עודפי ביקוש, ולא בהכרח יש להם ייצור עצמי באותו רגע. הכל יהיה מנוהל באופן של real time, עם big data, והכל יהיה מבוסס החלטות פיננסיות של אותו רגע.
אז זה מה שאנג'יס עושה?
אז זה בדיוק מה שאנג'יס עושה. בחטיבה הזו של PPG שלנו, אנחנו היום באים למפעלים, אנחנו באים לקהילות, אנחנו באים לעיריות, אנחנו באים למתקני טיפול שפחים, לקניונים, ואנחנו אומרים להם, בואו תגדילו את אחוזי ה-PPG שלכם, יש לכם גג סולארי? פנטסטי, בואו תקנו אגירה. יש לכם גג סולארי ואגירה? פנטסטי, בואו תעשו טעינות לרכב חשמלי. ואנחנו היום באנג'י שמים את הידיים שלנו על עוד ועוד טכנולוגיות, למשל, אגירת אנרגיה בלחץ אוויר, אגירת טרמית, ייצור חשמל ממימן, שזה בעצם הפיול סל, תאי הדלק. אנחנו שמים את הידיים שלנו על טכנולוגיות שיודעות לחלץ בקלות מימן ממים. אז תארי לך מציאות שאולי בעוד 20-30 שנה, גם אישה שתגור בשנחאי בקומה 20, בבניין של 40 קומות, תלך לחנות אנרגיה ותקנה שתי קופסאות, קופסה אחת שמחלצת מימן ממים, ועוד קופסה אחת שמייצרת ממימן חשמל. ואותה עקרת בית גם תוכל לתת לשכנה שלה כשאין לה. הבניין ניתן לבניין השכן, הרחוב לרחוב השכן, וככה האנרגיה תצמח מלמטה כלפי מעלה.
אז הלקוחות שלכם הם גופים, הם לא לקוחות פרטיים, נכון?
נכון, בינתיים הלקוחות שלנו הם גופים.
ואיך זה יכול להגיע בכל זאת לצרכן הפרטי אם בכלל?
אז זאת בדיוק המהפכה. אני חושבת שמה שיכול לעודד את זה, זה באמת הרגולציה. ברגע שהמדינה תיתן קודם כל תמריצים לארגונים הגדולים, וזה יחלחל לארגונים הבינוניים ולארגונים הקטנים, זה כבר יזלוג גם לבתים הפרטיים, ואז אפילו גם לדירות שבתוך הבניינים. מה שאני הייתי רוצה מאוד לראות זה איך המדינות, וכמובן בפרט מדינת ישראל, מתחילים לעודד את זה, להגיד, אתה תדאג שלך יהיה הרבה טכנולוגיות של חשמל ואגירה ירוקים, ואתה תקבל תמריצים ותיתן לנו אתה את העודפים שלך לרשת.
ואיפה אנחנו נמצאים במקום הזה ביחס לעולם? יש מדינות שהן יכולות להיות מודל לחיקוי?
כמה שזה מצחיק, המדינה שהיא מודל לחיקוי היום זאת אפריקה. באפריקה עוד לא הספיקו לעשות רשת חשמל, ולא תמיד יש להם תחנות כוח, תחנות השנאה וכולי, ולכן דווקא יש חברות ישראליות וכמובן גם חברות זרות שבאות לקהילות ואומרות להם, בואו תייצרו חשמל אצלכם בבית עבור הבית. משהו שמחבר את הבתים, נותן לאנרגיה לצמוח מלמטה למעלה, אין לנו מודל, היו כמה פיילוטים בקליפורניה, בהוואי, באוסטרליה, אבל national made model, לא, עוד אין לנו.
אז יש הרבה עבודה לפנייך.
נכון, יש הרבה עבודה לפנינו, נכון מאוד. מה את חושבת על המודל הזה, רותי?
בהנחה שלא צריך ידע, שזה מאוד אינטואיטיבי ואפשר ללמוד את זה לבד, אז זה נשמע מדהים. אם כי כמובן שהפתרון המשמעותי צריך להיות בערים, כי רוב האוכלוסייה גרה בערים.
נכון מאוד. אבל גם אני חושבת שלכל הערים תמיד הם יוכלו להקים תחנות כוח ירוקות בשוליים שלהם, או פתרונות של אגירת אנרגיה בתחנת ההשנאה, ואז כל המרחק הזה מתקצר. כל מה שאני מדברת עליו, כל התחנות כוח המרוחקות, רשת ההולכה הזאת שצריכים להיות מושקעים בכספי עתק, כל אלה מתחילים להיות מיותרים.
אז אני מבינה שברמה ארצית אין לנו דוגמה מנצחת, אבל לקוח אחד שאת יכולה לספר איזשהו סיפור של הצלחה?
אז אנחנו יכולים להגיד שהיום אנג'יס בתהליכים מאוד מתקדמים עם כמה קהילות בקיבוצים, עם כמה בניינים גבוהים שרוצים להגדיל את אחוזי ה-PPG שלהם, וגם עם מפעל משקאות גדול אחד, והם מבינים שאם למשל הצריכה שלהם תגדל כי הם רוצים שכל צי הרכבים שלהם יהפוך להיות חשמלי, אז כדאי להם להוסיף עוד ייצור חשמל אצלם במגרש, למשל ייצור חשמל סולרי, עוד אגירה ועוד עמדות טעינה. אז תראי איך למשל הטריגר הזה של הרכבים החשמליים יכול לתמרץ מאוד את הנושא הזה של ה-PPG, כי הרבה מאוד חברות שיבינו שכדאי להם לעבור לצי רכבים חשמלי ולוותר על הבנזין, יוכלו במקום לייצר חשמל מאנרגיה ירוקה לאגור אותה, ולתת לצי הרכבים שלהם עמדות טעינה מהירות. רק הדבר הזה יכול מאוד מאוד לעזור לנו כדי ליצור חשמל ירוק וליצור חשמל אישי.
וזה דורש השקעה ראשונית גדולה או שזה מהר מחזיר את עצמו?
הבעיה שזה דורש השקעה ראשונית גדולה, לכן אנחנו חושבים שזה יגיע באמת דרך ארגונים גדולים. אם הייתה רגולציה תומכת, זמן ההחזר היה יחסית מהר. היום זמן ההחזר מדבר על משהו כמו 5-6 שנים. אם הייתה רגולציה, זה היה יכול להיות 3 שנים, כי מי שישים הגירה אצלו בבית, והמדינה תתמרץ אותו על השלט הביקוש מהרשת, אז זה יכול להיות אפילו תוך 2 שנים. אני חושבת שבזמן הקרוב אנחנו נראה יותר ויותר הגירת אנרגיה במגרשים, מתוך שאיפה שבאמת המדינה תיתן לזה הרשאה, תיתן לזה תמריצים, ותבין שאם היא מתמרצת כל מי שקונה אגירת אנרגיה ומנהל ברמה הגיאוגרפית שלו את החשמל שלו, זה חוסך לה בתור מדינה השקעות עתק, ואז כדאי לה לתמרץ את ה-PPG של כל אחד.
ואת חושבת שהתמריץ בשלב הראשוני הוא אידיאולוגי או חיסכון בכסף?
אני חושבת שזה קודם כל יחסוך הרבה מאוד כסף לכולנו, וזה כמובן גם אידיאולוגי.
את חושבת שהחברות המסורתיות, חברות האנרגיה המסורתיות, אוהבות את הקונספט, או שהן היו שמחות לתקוע כמה מקלות בגלגלים?
ברור שהן היו שמחות לתקוע כמה מקלות בגלגלים, אבל תשימי לב מה קורה, חברות האנרגיה הירוקות ברקיעות שחקים, נסחרות בבורסה בסכומי עתק, זאת אומרת, גם החברות האנרגיה המסורתיות מבינות ש... If you can't beat them, join them, ואפילו הן מציעות סכומי עתק לסטארט-אפים שיבואו ויהפכו את האנרגיה למתחדשת יותר ואישית יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים יותר ויותר אפילו קריאות של קול קורא של של ושל שברון, שאומרות לסטארט-אפיסטים, בואו תגידו לנו מה הרעיונות שלכם ואנחנו נשקיע בכם, כי המחר כבר כאן וכולם מבינים שזה מה שיהיה.
אז בואי, ככה, אני אשמח שתתני לנו תמונת מצב למה קיים היום בשוק מבחינת טכנולוגיה ומבחינת סוגי אנרגיה, ומה את חושבת שעדיין לא קיים וצריך לעבוד עליו.
תסתכלי למשל על הבית שלנו, מרבית האנרגיה שאנחנו משתמשים בה היא אנרגיה חשמלית. גם כשאנחנו רוצים לקרר את עצמנו, אנחנו משתמשים בחשמל ומשתמשים במזגן, אבל אנחנו זקוקים לאנרגיה תרמית. זאת אומרת שיכול מאוד להיות שבעתיד אנחנו נוכל לייצר מגוון רחב מאוד של אנרגיות אצלנו ברמת הבית, גם אנרגיה חשמלית וגם אנרגיה תרמית. אבל בואי נרחיב את זה למשל למפעל. קחי מפעל כמו מפעלי ים המלח. מפעלי ים המלח משתמש גם בחשמל, גם באנרגיה תרמית, גם באנרגיית מימן, ואת כל האנרגיות האלה הוא יכול לייצר ולאגור בעצמו. אז איזה טכנולוגיות קיימות היום? היום יש לנו אגירת אנרגיה בלחץ אוויר, יש לנו אגירת מימן, יש לנו חילוץ מימן ממים או מאמוניה, אנחנו כמובן יודעים לייצר חשמל ממימן, אנחנו יודעים לאגור באגירה טרמית מגוון רחב של דברים. אז מה שלדעתי חסר היום זה איזושהי תוכנת על, שיודעת להתייחס לכל האנרגיות כמטבעות. תארי לך שלמשל אנחנו רואים שאנרגיית החשמל היא המטבע הכי חזק, כמו הדולר. האנרגיה הטרמית היא מטבע קצת יותר חלש, אבל תארי לך שיש איזשהו מוח שמצליח לחשוב בכל רגע נתון מה הטרנזקציות במטבעות בין האנרגיות שכדאי לי להשתמש בהן בכל רגע נתון. האם יש לי עודף כרגע באנרגיה חשמלית כי אגירת האנרגיה שלי מלאה וכדאי לי להמיר אותה לאנרגיה טרמית עבור הצריכות האישיות שלי, או עדיף לי לקחת את אותה עודף של אנרגיה חשמלית ולתרום אותה לרשת כדי להרוויח יותר, כי עכשיו מחיר החשמל ברשת הוא גבוה. כשכל זה יהיה והרשת תהיה בורסה, אז העתיד יתקרב. כי נכון להיום האנרגיה היא בעצם מוצר ששייך לחברות האנרגיה ולממשלות, אבל כשיהיה לך כולנו PPG ויכולת לייצר ולסחור עם החשמל, אנרגיה תהפוך לקומודיטי. נוכל לשמור אותו, נוכל למכור אותו, נוכל להשתמש בו בעצמנו, אבל הוא יהפוך להיות מוצר צריכה ויהיה לו מחיר שוק שגם ישתנה בכל רגע נתון, והוא יהיה מפורסם בדיוק כמו מחיר הדולר, אותי. תארי לך מציאות כזאת.
את בעצם רוצה להעביר את האנרגיה לידיים של האזרחים.
בדיוק, הכוח עובר לאזרחים. יש מדינות באמת שהמחיר של החשמל ברשת הוא מחיר שמשתנה כל שעה, ואז אתה יכול לסחור עם זה. וזה קיים למשל בגרמניה, זה קיים למשל בשוודיה, זה עוד מעט יהיה קיים גם בנורווגיה. ואז אנחנו לא נצטרך לחתום עם מספק חשמל למשך חודשים, אלא תארי לך שיש לנו איזשהו מוח שמחליט בכל רגע נתון, אה לא, עכשיו אני אמכור את החשמל, אה לא, עכשיו אני אגור אותו כי מתקרר בלילה ואני צריך אותו כדי לחמם את הבית שלי או למזג את הבית שלי, אבל תארי לך שכל זה הוא כמו מוזיקה מתוזמרת היטב, והכל סביב אפליקציות שיש לכל צרכן. זה משהו שלפי דעתי חסר, וזה משהו שאני מקווה שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו באנג'יס, סטארט-אפ שקוראים לו PPG, שיוכל לקחת באמת את סך האנרגיות ולחשב עבור הצרכן מה כדאי לו לעשות עם כל הארסנל שלו בכל רגע נתון.
הטכניוניסטים.
חשבתי לקחת אותך קצת אחורה בזמן לשבילי הטכניון הקסומים, אז אנחנו יודעים שלמדת הנדסה אזרחית, אולי תשתפי אותנו למה דווקא הנדסה אזרחית?
שאלה מצוינת, הייתה לנו בדיחה בפקולטה להנדסה אזרחית, אמרנו שכל מהנדס אזרחי הוא ארכיטקט מתוסכל, אז זאת הייתה הבדיחה שלנו, ויש בה מן האמת. אני חושבת שכשהייתי צעירה, נרשמתי לביולוגיה ולמינהל עסקים. התקבלתי לשניהם, התחלתי ללמוד מנהל עסקים, ואז אחרי סמסטר אמרתי, לא, אולי אני אלך לביולוגיה. ואז אמא שלי באה אליי ואמרה לי, אוקיי, סטופ, תעצרי. אני חושבת שעכשיו את תלכי למכון הדסה ותגלי מה את כן צריכה ללמוד. וכשהלכתי למכון הדסה, הבנתי שארכיטקטורה אולי זה החלום שלי, אבל זה לא הצד החזק שלי, כי הצד החזק שלי היה הצד מאוד ריאלי. אז אמרתי, אולי באמת הנדסת בניין. והלימודים בטכניון היו נפלאים עבורי. אני אהבתי אותם מאוד, אהבנו ללמוד על גשרים ומבנים מרחביים, ובכלל זאת הייתה סביבה נהדרת לבחורה בסוף שנות ה-90, כשכל הפקולטה היו בחורים תומכים, אז זה היה כיף לא נורמלי.
אבל רק אחד זכה, אני מבינה.
נכון מאוד. אז זה היה כיף, וזה היה חוויה מעצימה. את יודעת, כשאת מוקפת גברים, וכשאת מצליחה במה שאת עושה, וגם אם את לא מצליחה, את נופלת וכמה, זה היה כיף, זאת הייתה בחירה טובה. אני חושבת שזה מה שהטכניון נותן לבוגרים שלו.
מה הוא נותן?
את היכולת להבין שלא משנה לאן יזרקו אותך, אתה יכול לעמוד על הרגליים. אז תראי אותי, אני מהנדסת בניין, ואני בכלל מעולם החשמל.
זה מדהים.
ועוד חושבת שאני יכולה לשנות את העולם. אז,
נשמע לי שאת יכולה.
תודה. אמן.
עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט.
אני הייתי מאחלת לכל סטודנט בטכניון ליהנות ולחשוב מה הטכניון נותן לו מעבר לציון, מעבר להצלחה במבחן ואת יודעת לתואר. מעבר לנקזים. כן. איזה איכויות זה נותן לו, מה זה תגבר אצלו, איזה תכונות מעניינות זה העיר אצלו בפנים. בגלל שהטכניון מלחיץ מאוד, אז אתה מגלה במה אתה טוב. אתה מגלה אפילו במה אתה טוב בהקשר החברתי פתאום. אתה לחוץ, אתה צריך להגיש דברים בזמן. אתה מגלה שאתה טוב בלעשות עבודה עם אנשים, אז אתה עושה אותה עם אנשים. אתה מגלה שאתה טוב בללמוד עם אנשים. כל האיכויות האלה אחר כך מלוות אותך לכל החיים. בין אם אתה עובד בחברה, בין אם אתה בעל חברה, ואתה תמיד מרגיש שאתה בא עם גב חזק. אני חושבת שזה משהו שהטכניון נתן לי. לא משנה מי יוסף סביב השולחן, אתה יודע פנימית שאתה בוגר הטכניון, ושאין עליך.
מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר?
ללמוד לשחות בלי מצפים. ללמוד לשחות בלי מצפים ולמה הכוונה. אני זוכרת שבשנה ראשונה, אחד המתרגלים אמר לנו, ואת השיעורי הבית האלה אני מבקש שתגישו לנו באקסל. אז כמה סטודנטים אמרו, סליחה, אנחנו לא יודעים מה זה אקסל. אז המתרגל אמר, בשביל זה אתה בטכניון? תלמד, תעשה, ותגיש לי את זה מחר. וזה בדיוק מה שהטכניון עושה, זאת אומרת, את יודעת, כשנונים לך את התחושה שסומכים עליך, אתה פה לא בכדי, ואתה יכול לעשות את זה, היום כשאני חושבת על זה, מה זה קובץ אקסל? עברנו דברים הרבה יותר, אבל זה בדיוק מה שזה נותן. אתה לא יודע, תלמד. הטכניון נותן את הכלים האלה.
בשנה שעברה בקורונה היה קורס שחייה בזום, אז נראה לי שהם גם למדו לשחות בלי מצופים שם.
לגמרי.
ועכשיו, פינת קידום עצמי.
קודם כל אני מזמינה בעלי מפעלים, מנהלי עיריות, מנהלי קהילות, מנהלי חוות שרתים, מנהלי מרלוגים, קניונים, תפנו אלינו לאנג'יס, אנחנו נתפור לכם את חליפת ה-PPG הירוקה הכי מתאימה, נתפור את המודל העסקי סביב זה, וניתן לכם גם את הזמן החזר השקעה של זה. זה הדבר ראשון. דבר שני, אני קוראת קריאה נרגשת לשרת האנרגיה, קרין אלהרר, לבוא ולהקשיב לנו, ולראות איך את בעזרת הרגולציה את יכולה להגביר את ה-PPG, כדי שכל אחד מאיתנו יוכל לאמץ כמה שיותר אנרגיות ירוקות מחר בבוקר. ואני חולמת להקים קרן הון סיכון שמשקיעה בסטארט-אפים, סטארט-אפים של גנרציות ירוקות וצורות אגירה ירוקות של אנרגיה, ואני קוראת לכל מי שרוצה לקחת בזה חלק להרים לי טלפון, ואני חולמת להקים את אותו סטארט-אפ PPG, שבאמת היא אפליקציה שמסוגלת בכל רגע נתון לחשב את סך הצריכות וסך הגנרציות, ולהחליט איך לנהל ואיך למסחר את זה עבור עצמך. והלוואי והלוואי שיום אחד יהיה חברת האנרגיה כמו אנג'יס, תהפוך להיות חנות אנרגיה. כל אחד יוכל לבוא ולקנות את הקופסאות שהוא רוצה, ולהתחיל לייצר ולאגור חשמל אצלו בבית, בבניין או ברחוב. והלוואי ויהיה לנו רשת חנויות כאלה.
ועכשיו, השראה טכניונית.
זה מצחיק, אני חושבת שמי שמהווה השראה בשבילי היום הוא אורי סיוון, שהוא נשיא הטכניון, ואני אוהבת להגיד שהוא גם קרוב משפחה שלי, אבל הוא באמת מהווה עבורי השראה, כי הוא גם מביא את הננו-טכנולוגיה לישראל, הוא היה חלק מהצוות ששכנע את הממשלה להשקיע בזה, והוא הקים את המרכז ננו-טכנולוגיה בטכניון, ואחר כך העתיק את זה לעוד 5 מרכזי ננו-טכנולוגיה בעוד 5 אוניברסיטאות בישראל. ואני חושבת שרק הדבר הזה ועוד הרבה דברים מעניינים אחרים שהוא עשה, הם באמת מהווים השראה, ולא סתם אני חושבת שהוא נבחר להיות נשיא הטכניון. אז אורי, סחתן.
הדס, היה ממש כיף. תודה.
תודה.
ותודה לכן ולכם על ההזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו באתר ארגון הבוגרים ובכל יישומוני הסטרימינג והאסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.